אנחנו מתחילים סדרה, אני מקווה. כן. סדרה בענייני חינוך, שהספר שמתמקד בו זה הספר חובת התלמידים של הרבי מפיאסצ'נה. כן, פיאסצ'נה. כן. 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 הוא היה בגטו ורשה. והוא הנחה את היהודים שם עד שהוא עצמו נרצח, חיבר ספר מהדברים שהוא לימד שם, ספר אש קודש, והוא היה אדם ענק, ענק ברוח, וענק בחוכמה, וענק בחינוך. והדברים שהוא אמר, אנחנו נראה כמה זה מדהים איך שהעולם לא השתנה, הדברים שהוא אמר הם נוגעים לנו היום כמו שהם היו בימיו, תמיד יש לי ספק כשאני מעביר ספרים, כשאנחנו לומדים בשיעורים, אז אני יוצא מתוך נקודת מוצא, בוא נראה מה המחבר היה לו לומר. אבל הקהל כמעט תמיד אומר לי, לא באנו לפה כדי שתקריא לנו את הספר, אנחנו רוצים את התוספות, כאילו תוסיף את הערות שלך. אבל אני רוצה שתבחינו בין ההוספות שלי לדברים שלו. כאילו, הוא אדם גדול, מחנך זקן, ואני אדם צעיר שמוסיף את לפי ההבנה שלי. דור 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 שב, אבל אני מקדים את זה כי באיזשהו מקום יש פה נקודה שאני רוצה שתעמדו עליה, אם לא שמתם לב עדיין. אני אולי הכי צעיר או קרוב להכי צעיר בחדר פה. אז זה נכון שאני עוסק בחינוך כבר למעלה מ-20 שנה, אבל לא יודע, למעלה מ-20 שנה, באזור ה-20 שנה, אולי קצת פחות מ-20 שנה, אבל עדיין לכם יש ניסיון כהורים, והאחריות היא עליכם לחשוב איזה מהדברים הם הגיוניים לסיטואציות שלכם. כי אחד מהנקודות שהוא יעסוק על התחלת הספר, זה העניין שחינוך זה דבר מאוד אישי. כל בית יש לו את האופי שלו, כל הורים יש להם את האופי שלהם, כל ילד יש לו את האופי שלו, כל עידן יש לו את האופי שלו, ואנחנו בחינוך מאוד צריכים להתאים את החינוך שלנו לכל הנתונים שקיימים בשטח, ואני אתן הרבה דוגמאות במהלך הלימוד איך זה קורה, אבל למעשה הלימוד שלנו יעסוק לא בפורמולציה של קסם שתפתור את כל הבעיות, אלא בקניין כלים שלפי שיקול דעתכם, בסוף אתם ההורים, אתם צריכים לשקול איזה כלי להשתמש מתי. זאת אומרת, לפעמים צריך את השמאל דוחה, לפעמים צריך את הימין מקרבת, לפעמים צריך להחמיא, לפעמים צריך להעיר, לפעמים צריך לשתוק. כל סיטואציה זה החינוך, שאנחנו צריכים להבין מה הילד צריך לשמוע. אתם תשימו לב שבעצם חינוך דורש מאיתנו להתאים את עצמנו לצרכים של הילד. כשעל פי רוב, התגובות הטבעיות שלנו מתאימות לצרכים שלנו, לא לצרכים של הילד. אם הילד הוא נודניק ואני רוצה להתרכז עכשיו, כי אני לומד, כי אני כותב, כי אני מדבר, התגובה שלי, אני צריך לשאול את עצמי, התגובה שלי היא מה שהוא צריך לשמוע או מה שאני צריך. עכשיו, יש לי זכות קיום בעולם. זכותי לדרוש ממנו דברים ברמה סבירה, כדי שגם אני אוכל לעשות ולתפקד וכולו. אבל אני צריך להבחין, מה אני עושה לטובתו, מה אני עושה לטובתי. וזכותי שוב לדרוש דברים שהם גם לטובתי, אבל אני צריך לחשוב איך אני עושה את זה בצורה שהיא גם לטובתו. זאת אומרת, אני על הטלפון והוא משחק, והמשחק שלו מרעיש. זכותו לשחק, זכותי להיות על הטלפון. זכותי לבקש ממנו להיות בשקט, אבל אולי אם אני אכיר בכך שבעצם הוא לא עושה שום עוול, הוא סך הכל ילד, זכותו לשחק, אני צריך לעבור לחדר אחר כדי לדבר ולהתרכז. במקום שאני אדרוש ממנו שהוא ישחק בשקט, כי אולי מה שהוא עושה זה 100% בסדר, זכותו להיות ילד ולשחק ולהריש. יכול להיות שאין לי את האופציה הזו לעבור לחדר אחר, ואז מאחריה המציאות אני אבקש ממנו להיות בשקט, אבל אין לי זכות לכעוס עליו. זאת אומרת, התגובה הטבעית היא, אתה לא רואה שאני בטלפון, למה אתה מריש? לא, הוא לא רואה שאני בטלפון, הוא ילד, ובאופן טבעי הוא משחק, וזה שאתה בטלפון לא חי אצלו, לא קיים אצלו, והתגובה צריכה להיות בהתאם למה שבעצם מגיע לילד, לא בהתאם למה שמתחשק לי. וזה נקודה, אולי אחד מהנקודות שבן אדם צריך לעבוד עליהם, כי זה לא בא לאדם באופן טבעי. הטבע של האדם זה שהוא מאוד חש את עצמו, והתגובות שלו הן בהתאם. אז זו נקודה אחת. יש עוד נקודה שאני חושב שהיא בגדר פורמולציה, וזו השאלה, האם אני פועל מתוך אהבת הילד. זאת אומרת, על פניו זה נשמע דבר מאוד פשוט. אני אוהב את הילד, אני עושה מה שטוב לילד, נכון? לא נכון. הרבה פעמים ההורה פועל מתוך מניעים אחרים. יכול להיות שעכשיו ההורה עסוק מאוד. יש לו עכשיו עידן שאין לו זמן להיות עם הילד. ועכשיו יש לו נקיפות מצפון, כי הוא לא מבלה זמן עם הילד. אז לחפות על הנקיפות מצפון, הוא קונה לילד מתנות. זה מתוך אהבת הילד או מתוך נקיפות מצפון? לפעמים לילד, להורה היה איזושהי חוויה כשהוא היה ילד, והוא רוצה לחפות על החוויה הזו, שהילד שלי אף פעם לא יחווה את זה, או שלי לא היה אופניים שהייתי ילד, אז שלילד שלי יהיה אופניים. הוא פועל מתוך אהבת הילד, או הוא פועל מתוך איזשהו מחסור שלו, של עצמו שהוא רוצה להשלים? וכן הלאה וכן הלאה, יש המון, אני טוען שרוב הטעויות שהורים עושים בחינוך נובעים מתוך מניעים, שהם לא אהבת הילד. זה יכול להיות, אני רוצה שכולם יראו כמה הילד שלי חכם. אז היה לנו, אני זוכר כשגדלתי, היה לנו ילד שלא יכל לקרוא בתורה. לא יכל. אבל אבא שלו היה חשוב, אם שאר הילדים קוראים בתורה, אז שהבן שלי גם יקרא בתורה. והמסכן הזה סבל חודש אחרי חודש, עד שהוא נשבע. בושות לפני הקהל, הוא לא צריך לקרוא. זה אהבת הילד? זה לא אהבת הילד. יש הורה שרוצה שהילד שלו כבר ידע תנך, כבר ידע שעס משנה, כבר כולם יתפעלו מהחוכמה שלו, כבר ידע ברכת המזון. אתה עושה משהו לטובת הילד? לא. האדם פועל מתוך האיגו של עצמו, מתוך הרצון להתגאות בעצמו. ואני נותן דוגמאות, אבל בעצם יש המון 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 דוגמאות. שוב, יש לגיטימציה, אני גם בן אדם, אני גם גר בבית הזה, וגם אני צריך, יש לי את הצרכים שלי, והילד צריך לכבד אותם. אני לא אומר שאני בטל בשביל הילד, גם אני קיים. אבל אני צריך לדעת, כשאני פועל עם הילד, כמה מתוך הדברים שאני פועל הם טובת הילד, מה המניע האמיתי שלי. ואם אני לא פועל מתוך רצון לטובת הילד, שאני אכיר בכך. ועל פי רוב זה איפה שהבעיות החמורות נוצרות. הוא כל כך מתוק, הוא כל כך חמוד, איך אתה יכול לצעוק על ילד כזה? אבל מגיע לו שתצעק עליו. הורי גם משך לאחות שלו בשיער. מה, לא הבנתי, זה אתה עושה לילד טוב? ואם תחשבו על זה, איך יכולתי לומר לו, לא, אני שותה כוס קפה, איך אני יכול לומר לו שהוא לא ישתה כוס קפה? רגע, זה טובת הילד או זה לא טובת הילד? זה מזיק לו או זה טוב לו? וכן הלאה, אני לא אומר, כולנו יודעים, שחינוך זה לא דבר של 100%, שאף פעם לא ישתה כוס קפה, שאף פעם לא ישתה דברים שמזיקים לו. גם אני שותה דברים שמזיקים לי. הרי כולנו יודעים שבחינוך יש מערך ויש זמנים מיוחדים, יש זמנים שאין לך כוח להתמודד, וזה גם מוצדק. אנחנו מדברים פה על הדבר הכולל. והנקודה הבאה, שהיא גם נקודה מאוד מאוד משמעותית בחינוך, זה העניין של סבלנות. כשאני התחלתי ללמד, היה לי מחנה קיץ, אז המנהל שלנו בתיכון, הוא אמר לי, ההגדרה, הנקודה הכי חשובה בחינוך, לפי דבריו, הוא אמר לי, הנקודה הכי חשובה לזכור, זה שההורים רוצים תוצאות היום, וחינוך זה דבר שלוקח זמן. תוצאות של בין לילה הן לא תוצאות אמיתיות. בחינוך אתה צריך להיות עם אורך רוח. סבלנות, לבנות עם הזמן. אז אנחנו הזכרנו שאין אין בעצם פורמולציות כוללות. חינוך זה עניין אישי. כל בית, כל איש, כל זוג, כל ילד, כל עידן, יש לו את התגובות שלו. דיברנו על זה שאנחנו הולכים לנסות לקנות כלים במהלך הלימוד שלנו. אנחנו לא קונים פורמולציה. הזכרנו כמה פורמולציות שהן כן כוללות, אבל באופן כללי אנחנו נראה שפה העניין זה כלים, וזה האחריות של ההורה לדעת איזה כלים להשתמש מתי. אמרנו שלכל אדם יש זכות קיום בבית, זה לא שהילד אמור לבטל את ההורה, אבל אמרנו שההורה צריך לפעול מתוך אהבה, והרבה פעמים הטעויות שהורים עושים בחינוך, זה כשהם לא פועלים מתוך אהבה, אלא מתוך מניע אחר. מתוך רגשי אשמה, מתוך רצון להשלים מחסורים של עצמם, מתוך גאווה. אלה הרבה פעמים הם הגורמים לטעויות בחינוך. ודיברנו על העניין שחינוך לוקח זמן. זה לא דברים שיקראו בין לילה. הבעיות לא נוצרות בין לילה, והפתרונות הם לא בין לילה. וזה דבר שצריך לעודד אותנו. כי זאת אומרת שגם אם היה לי יום שאני לא הייתי ההורי המושלם, לא הרגתי את הילד שלי. לכולנו יש ימים שאנחנו הורים יותר טובים ופחות טובים. יש עליות, יש ירידות. אנחנו צריכים לשאוף לעקביות ולשאוף שרוב הזמן אנחנו נהיה ההורי האידיאלי לילד. אבל מתוך ידיעה שאין 100%, אנחנו בסך הכל בני אדם. אבא שלי היה אומר לנו משפט כזה באנגלית, We are all our parents survivors. אנחנו כולנו ניצולים של הבית של ההורים שלנו. יש ניצולי שואה, יש ניצולי הבית. כולנו ניצולים מהבית. לכולנו יש איזשהו דברים שההורים הם לא 100%, היינו צריכים להתגבר על זה. טוב, כל אלה הם הקדמות כלליות. עכשיו ניגש לספר.